כן, לא
שאני, לא חייב לכם, לא חייב לכם. תעשו את זה מתחת, תעשו את
זה נעים לראות
את החוק הזה.
מולי.
בסדר? טוב, אז... עכשיו התחיל, כן? ככה... בסדר? משהו? אפשר להוריד את זה נמוך יותר? ככה, תקרוב אליי. לא? עכשיו יותר טוב? בסדר? מה?
כן.
טוב, זהו, אז ככה, יש לנו בסך הכל בין 12 מפגשים לעשרה, ויש לנו הנושא שבחרתי אותו, שזה סוגיה של מלחמות השם עם עת והב. לפי ההבנה שלי יש שם לפחות 10 נושאים שאני רוצה לדבר על כולם. אז כך יחסית אנחנו לחוצים בזמן, ואנחנו אמורים להתקדם יחסית מהר. אני מקווה שאני יודע לעשות זה, בשביל דרך אני מתקדם לאט. אבל אני מקווה שקצת התבגרתי ועברתי איזה משהו שיכול לעזור לי. אז ככה, אז לכן... מה שאני אומר זה שהנושאים יעברו מנושא לנושא, ומי שהפסיד יצטרך להשלים את זה. טוב, אז הנושא הראשון הוא סוג של הקדמה. אני מתלבט אם זה הקדמה או מבוא. ההבדל הוא שהקדמה, האם ההקדמה היא שייך לסוגיה, ונגיד מבוא היא שייך לסוגיה, מבוא זה חלק מזה, אבל זה התחלה. אז הנושא שאנחנו נדבר עליו ראשון, הנושא הראשון שאני רוצה לדבר עליו הוא, אני מתלבט מהו, הקדמה, זה משהו קשור אליי אישית, שחשוב להגיד אותו, או שזה גם חלק מהסוגיה עצמה. בסדר? וזה הנושא של... לא טוב, עדיין לא טוב. תכניס על תוך הפה. אז הנושא הראשון שעוד פעם, אני מתלבט אם זה הקדמה או מבוא, זה דרך לימוד האמונה. עכשיו, יש פה אנשים מבוגרים, הם סתם כבר דיברו על הדבר הזה, אבל בכל זאת היה חשוב לי, בגלל שזה 10 נושאים ו-12 מפגשים, במקרה טוב, ואני משתדל רוצה לעבור עליהם, אז צריך לעשות איזושהי... הקדמה, מה זה לימוד אמונה? תסלחו לי שאני עושה את זה, אני אולי מתבייש קצת שאני עושה את זה אנשים מבוגרים, אבל בכל זאת זה חשוב מאוד, ובגלל הצורה שבה אנחנו נלמד. כן? אז הנושא, אז פתחנו, יש לכם את זה במוסר אביך, זה הדברים של הרב בפרק ראשון, סעיף א', אני אקרא קצת ומדבר על זה, בהקדמה לספר מסילת ישרים כתב החסיד ז"ל, שהעניינים הנדונים בספרו אמיתתם גלויה לכל, אלא שנשכחים בטבע הרגל של פרסומם ופשיטותם. כן? אז זהו, זה נקודה מהותית. בבעיה בלימוד אמונה. נכון, הרב מדבר על זה לדוגמה בדרישת השם בקריאת צון. עכשיו הוא מביא את הדוגמה של רחבעם. רחבעם גדל בבית הכי מוצלח שיכול להיות, מקום בתקופה הכי מוצלחת שהייתה הוכל להיות, כל סייר הקנה בשלמות השעת שכינה ושלמות ענקית, ובכל זאת הוא לא הכין את עצמו לדרוש את השם, ולכן הוא נפל. כלומר, לדעת את האמת זה עדיין לא אומר שאתה מכיר אותה. אני לא יודע אם זה מילים הנכונות, אבל כן, לגשת, יש לאדם מונחים של רוחניות, זה עדיין לא אומר שהוא מבין על מה מדובר. מכיוון ש... אופי, לכן זה קשור לסוגיה עצמה. מכיוון ש... המשמעות של המילים היא בעצם מתחבאת בתוך המילים, כן? הרב מסביר את זה פה בהמשך, של... שבעצם... המושגים האלו כאילו נמצאים בתוכנו באופן טבעי אצל כל אחד ואחד, ודווקא זה הבעיה, מכיוון שדבר שהוא נמצא באופן טבעי, אז אדם כאילו דש, נכון, כמו כן, מתעלם מזה, פשוט לא מובן לו, נכון, דש בכבוד ובפעמים שלו את הדבר הזה, וזה נעשה בנאלי ושטחי ורדוד. אבל באמת, בגלל שהוא מכיר את זה, נכון? אז הרב אומר, זה הקדוש עשה לנו חסד, שהוא השאיר, נתנו את התכונות האלו, וזה בגלל שבזכות התכונות האלו אנחנו שונים ממות העולם. כן, יש לנו איזה משהו ישראלי, משהו שקשור להשעת השכינה, אופי שלנו הוא שונה, ומילא הדברים האלו טבעים לנו. אני אחדד את העניין של אופי השונה, אני מניח שוודאי שמעתם את זה, שהלא מודע משקר לנו, ובעצם אנחנו כולנו סתומים סביב איזה אגו מסוים, ואגו הזה מנהל אותנו, מוביל אותנו, ואנחנו אומרים כל מיני משפטים וחושבים כל מיני דברים, אבל בעצם יש פה שקר, יש פה... עכשיו, אני חושב שהמשפטים האלו מבוססים על התרבות האנושית. זאת אומרת, על הבודיזם ועל החוויה האנושית. וכל זה קשור לחטא של האדם הראשון. אבל עם ישראל תיקן את זה. תיקן את זה. לפחות חלק מזה כבר ביציאת מצרים ומתן תורה. ומאז... האופי של עם ישראל הוא אופי שונה מאופי של האנושות. אז יכול להיות שבאנושות באמת האגו שולט, ובאמת ההנאה, כן, ואדם והלא מודע משקר לנו, ואנחנו חיים באיזה מין עולם בסופו של דבר כקפקאי כזה, אבל נראה לי ש... כן, ואז כביכול הרב זה קצת מיושן, הוא שייך למאה ה-19 ולא שייך לתקופה שלנו, אבל יכול להיות שפשוט הרב צועד במסלול אחר לגמרי, והוא בא להעמיד אלטרנטיבה לתרבות האנושית. והבסיס והיסוד האלטרנטיבה הזאת זה סגולת ישראל. יש לנו סגולה, והסגולה הזאת זה בעצם האופי הלא מודע האמיתי שלנו. כלומר, זה לא שאין את האופי, אין את הלא מודע שפרויד מדבר עליו, אבל יש גם את הלא מודע שאדלר מדבר עליו, שיונג מדבר עליו, גם ויקטור פרנקל מדבר עליו, אבל יש את הלא מודע האמיתי, וזו השכינה ששורה בעם ישראל. והנפקמין הגדולה היא שאנחנו כן יכולים להאמין לעצמנו, ואנחנו לא מסתובבים סביב אגו. עכשיו, זה מה שרב כותב פה. כשרב אומר שהקדוש הוא התווה את התכונות, נתן בנו את התכונות האלה, כלומר הוא רוצה להגיד שבאופי הטבעי של עם ישראל יש תכונות אלוקיות. כלומר, אין תכונות של שקר, אין תכונות של הבודיזם, של האסלאם, של הנצרות, לא יודע, להם יש את זה. לנו ברוך השם, אתה לא שום, איך שיצאנו ממצרים, מעכב התורה שהכל אלוקי. נכון, והטבע של עם ישראל לא אלוקי. שוב, זה לא שזה לא מסתבך, יכול להיות שזה מסתבך, אבל יכול להיות מסתבך יותר מהאנושות. כל מיני, ככה הוא כותב כמה מקומות שהיצר רע, חזרנו עם זה, הרב מדבר על זה בעוד אמונה, שהיצר רע דווקא מתקיף אותנו יותר. המאבק איתו שלא איתנו הרבה יותר עמוק ורציני ונוקב, אבל זה בגלל שיש פה מלחמה ויש פה מאבק. בעיקרון זה מתחיל בזה שיש לנו אופי שונה. והקדוש הוא נתן לנו, כך אומר פה הרב, כן, למה זה, למה זה, הוא אומר שכל ענייני חובת הלב, אני לא יודע אם זה יש לכם את המקום, זה מתפס גם כן, שכל ענייני חובת הלב ותארתה בזיכוך הנפשות וכל פרטי המידות נמצאים באדם בטבע, שהם כלי מעשה לכל ענייני החיים. כן, זאת אומרת, זה חסד שהקדוש הוא בעצם עשה עם עם ישראל, מילא גם עם האנושות, אבל האנושות יותר מסובך, יותר מוכר, אבל בעם ישראל זה טבעי, התכונות הן טבעיות לנו, אלא מה, ביחס לטבעי, אז יכול להיות שטחי, יכול להיות רדוד, בגלל סיבה פשוטה, שאחד הדברים הכי מרכזיים בעם ישראל, זה בחירה חופשית. זה העניין שנכון כך, רב מסביר את זה לדוגמה, בגרת רשמי ג' ושיניים ת', שמידת הצדק, מידת הצדק זה כנסת ישראל, נכון? שערי צדק וכנסת ישראל, כאילו האופי שלנו, הסגולי שלנו, זה חלק מטבע שלנו, חלק, זה שהוא לא יכול לסבול דבר שעובר בירושה ולא עובר תהליך של בירור ושל צמיחה. זאת אומרת, כדי ש... זאת אומרת, זה שיש לנו פה שני דברים. א', זה הטבע שלנו, אבל אפשר להגיד שפסגת הטבע זה החשיבה. החשיבה, הבחירה, העמל, ונגיד להיות במחורים. כל עניין של מצרים זה, כן, להציע אותנו מעבדות לחירות. אז ההבדל בין עבד לבין חורים זה לא שהעבד קם בשעה 4 בבוקר ועובד קשה ואוכל לציית, לעשות דברים, והבן חורין יכול לקום שעה 10, 11 והכל מוכן לו, זה לא ההבדל. ההבדל הוא שבן חורין זה אדם שיש לו אחריות על מה שהוא עושה. נכון, זה, הביטוי של הרב זה אמוד ולמוד קיים. תעמוד רגע, תחשוב. כל כך אב כותב את זה, תפשפיע לפעמים של, על המעלה של עמידת הזהירות. עמידת הזהירות היא מעלה, היא תורה מביאה על ידי זהירות, זה המידה יותר מהותית ויותר משמעותית שיש, יותר יקרה מכל דבר. למה? בגלל זה האופי הישראלי. האופי הישראלי, חלק מהסגולה שהקדוש הוא התביע בנו, זה החירות והחופש. והמהות של החירות והחופש זה הבחירה. והבחירה היא מתחילה בהבנה, במחשבה. המחשבה היא, יש לה את הכוח, את היכולת לחשוב, להבין, לעשות דברים הפוכים. למרות שנגיד, כאילו, הלא מודע, בלי להגיד עליו שהוא משקר, למרות שהלא מודע, כאילו מחווה אותו לזה כיוון מסוים, התהליך התודעתי, התבוני, יכול לשנות. אם נגיד האופי של האדם היה ללכת לכיוון מסוים, מתוך נגיד 24 אפשרויות, הוא בחר באפשרות ה-15, לא, כאילו הלא מודע שלו ידחוף את המציאות ה-15, הוא יכול לבחור ללכת לכיוון 3-2. למה? שיש בחירה חופשית, יש חופש באמת. כן? החופש הוא דבר מוחלט. ככה הוא כותב בכמה מקומות, ויש אדם בחירה חופשית. כן. יש, אם אנחנו מדברים על זה, כשאנחנו מדברים על זה, הוא אומר חוק היצירה או חוק הבריאה, לפי מעלת חוק היצירה, לפי מעלת הבריאה, תראו איזה מקום. אז תמיד אני מתלבט האם החוק הזה הוא חוק שמעכב, הוא חוק ש... האם זה לגריאות או למעליות החוק? יש לך חופש, אבל לפי יכולת הבריאה שלך, או לפי חוק הבריאה, או לפי חוק היצירה, האם הרב אומר שאם זה למעלה או זה לחיסרון? זאת אומרת, כאילו הקדוש שאומרת, תשמע, אני, הכל פה הכרחי והכל פה זה שלי, אבל נתתי לך איזושהי שמורת טבע כזאת קטנה, שם, לפי היכולת שלך, תבחר. תעשה אולי כאילו, אולי באמת, בחירה. אני מבין שגם חוק היצירה וגם חוק הבריאה, הם קוראים לזה, חוק היצירה זה שהחופש הוא הכרחי. הכרחי לא בשפה דטרמיניסטית, לא בשפה לוגית, אלא בשפה ספרותית. הכרחי זה אומר שזה ככה. שאת יש חופש בהכרח, רק שיש חופש. והיצירה היא אמיתית, היא כל כך משמעותית, שהיא יוכל לעכב את הכל. אז יוצא ככה, שבעצם האלוקות נמצאת בתוכנו. ויש לנו אופי כזה, אלוקי. אבל הלב של האלוקות זה היצירה, זה החופש. ולכן לא יכול להיות שאדם יקבל מעלה רוחנית שהוא לא יבחר בה. ושאם הוא עשה את זה, דרך כלל זה לא חייב דווקא מעלה רוחנית, יכול להיות גם מעלה גשמית. יכול להיות גם אדם קיבל הרבה כסף מירושה, אבל הוא עצלן, או שהוא לא יודע מה לעשות, אז ילך ליבוד. האדם העשיר באמת זה אדם שאוהב לעשות כסף. טוב, גם האדם הרוחני באמת זה לא אדם שקיבל בירושה ספרייה יפה או גדל בבית של תורה, אלא זה בתוכו, הוא צריך לבחור, הוא צריך להיות אדם של יצירה. זה נקרא שהיצירה היא או שהחופש הוא הכרחי, כן? זה חוק היצירה, וזה גם חוק הבריאה, לא שקרה גבדר מן שניהם. אבל לא, למה אני אומר את זה? כבר שתפשב לי שזה הרקע למה שכותב פה רב במסילת ישרים. זאת אומרת, הרב אומר את זה במוסר אביך, הוא מסמך על הרווחה במסילת ישרים, שבעצם כל הנושאים שהוא מדבר עליהם כבר ידועים, הם ידועים מצד המעלה הישראלית שלנו, כן, שנבראנו בצלמו של הקדוש ברוך הוא, שישרה את השכינה שלו בנו, עם כל הכבוד לתרבות האנושית, היא לא נמצאת במקום שאנחנו נמצאים. אצלהם לא אמרו, הם לא, זו שלא כפה למר תגגית, הם לא אמרו נעשה ונשמע. בעם ישראל אנשים קיבלו את התורה תחילה, כאילו היסוד הטבעי הוא הרבה יותר פשוט עם הדברים האלה, ועם ישראל הוא עם אלוקי. עם אלוקי. עכשיו, זה לא אומר שאין סיבוכים, יש סיבוכים. כשכל שאתה יותר אלוקי, אתה יותר עמוק, יותר עשיר, ועוד הרבה דברים אחרים, לא נכנס פה כרגע. אבל בלב של הדבר הזה, יש את הבחירה ואת החופש. אם אתה לא בחרת בדבר שאתה אומר אותו, שאתה מדבר אותו, כן? אז אתה לא זה. אז זה לא זה. זה לא משנה מה הירושה שקיבלת, נכון? אז אפשר כך להבין, זה מה שאני רוצה להגיד. נכון, זה שעשה איתנו חסד שלנו. לכן אנחנו יודעים את זה. אבל כלל שהחופש עומד במרכז שלנו, חוק היצירה וחוק הבריאה, זה לא למעליותה, זה לא לגריאותה, זה למעליותה. זה בא לתת לנו עוצמות. יש בהכרח חופש. יש בהכרח כוח של יצירה, ויש בהכרח כוח של בריאה, ולכן אנחנו צדיקים לעתיד לבוא יברו עולמות. כן? אז זה בהכרח, זאת המציאות. מכיוון זאת המציאות, אז בן אדם שלא מתאמץ להבין, להתקדם, ליצור. הביטוי של אהב זה יחס בישים, כן? ליצור יחס אל הדברים, לחוש את הדברים, להכיר אותם, אז אין לו את זה, נקודה. אז אין לו את זה וזה לא יעזור לו שום דבר. כן, אז הכל שטחי, הכל רדוד, ויכול להיות שאפילו אותו גרוע, אז בעצם ביצה מסליחה. זהו. אז לכן זה מה שאומר פה הרב. הרי הידיעה היא רק ידיעת השם לבדו, ולא הכוונה שהשם נושא בקרבו. כי לפי קדושת אם כחוכמת העירה, שכל החוכמות, איפה זה? אבל זה נמצא בנו, זה לא שזה נמצא מחוץ לנו, בנו יש את העומק הזה, כן? אבל כן, כפי שאת אם כחוכמת העירה שכל החוכמות הן הצעות והכנות להם, לא יבדו לאדם מצד הדיבור החיצוני. אלא בגיון הלב, גיון הלב זה אצל הרב הלב, כוח היצירה זה בלב, בניגוד למקומות אחרים, אז זה לא רק הרב, זה גם בלשם, העולם המרכזי זה עולם היצירה, והוא נמצא בלב של, הוא נמצא בלב שלנו. כן, כלומר, וזה המוח, שם נמצא המוח שלנו. ביצירה, בלב, לא נמצא, לא נפש בעמית, לא נפש אלוקית, זה אולי נמצא בכליות, בלב נמצא כוח היצירה שלנו. והוא מחשבתי, והוא בחירי, וחופשי. כן? ולכן הדיבור החיצוני זה סתם המילים. אם זה לא יעבור את היגיון הלב בדיבור פנימי, אז לא נדע מה זה. שוב, למרות זה נמצא בנו. אז מה היא נפקמינה? נפקמינה שאם לא נעשה את זה, א', נשאר שטחים ורדודים, כמו שאמרתי קודם, יכול להיות שלא זה שלא נשלף, תתפתח פה ביצה חולה. כן. תמיד הרצוד היה מביא לזה, נכון, שאלו את האגרונומי של עלייה ראשונה, איפה הכי טוב לעשות חקלאות, או מה איפה שיש ביצה? איפה שיש ביצה, כן? למה? איפה שיש ביצה, זה סגולת ישראל נמצאת שם. עכשיו, היא לא תעשה, זה ביצה. אם כן תעשה, זה יצמח ויפך דבר מופלא. טוב, עכשיו, יש נקודה שהיא קשורה לזה, וזה איך, מה זה הדיבור הפנימי? עכשיו, שוב פעם, יש הרבה סוגיות על זה, יש את הסוגיה על, על, תפיית, על תפיית עין, אבל זה פחות, לא רציתי להביא את, את המקור הזה, רציתי להביא את מקור, מקורות אחרים, שיותר יציגו, את, יותר יציגו מה זה הדבר הזה, מה זה, מה זה באמת הדיבור הפנימי. אז כן, אופן, אנחנו נוצאים בהקדמה מבוא, בסדר? הקדמה מבוא, לא עדיין בסוגיה שאותה אנחנו בעצם רוצים ללמוד, זה מקווה שנגיע לזה עוד, את הנושא הראשון נלמד עוד, עוד היום. בכל מקרה, הדוגמה שרציתי איתה להראות מה זה דיבור פנימי, זה בפרק, שבת, פרק ראשון, סעיף נ"ט, לאלו שעוד זוכים את העמודים, זה עמוד 36, צריכים שאני עובד עם העמודים גם. מה שחשוב לי, איך הדיבור הפנימי נראה. לא, אם אני אומר תביעת, אם אני אומר תביעת עין, נו, אז כל אחד יש תביעת עין, לא? אני רוצה לראות, לראות שהדיבור הפנימי זה משהו קשה. בסדר? אז כאן רב אומר את זה, ולא, בכל הנושא פה זה מעשה בתלמיד אחד, הנושא זה תנא דבי אליהו. כלומר, אנחנו עכשיו דנים פה על אליהו הנביא, מפגש עם אליהו הנביא. טוב, מה זה קשור אלינו? זה קשור אלינו בגלל שתי סיבות. כל הנושא שלנו, אמרתי, זה הקדמה מבוא, כל הנושא שלנו קשור לעתיד לבוא, קשור להופעה של אליהו הנביא, ועל זה אנחנו דנים. אז הוא מספר שהיה נכון, שהיה תמיד חכם, ששנה קרה ושימש, ואתם יודעים, אני מניח שאתם מכירים את הסוגיה הזאת, והסדר פה הוא לא נכון, היה צריך להיות קודם כל קרה ואחרי זה שנה ואחרי זה שימש, פה זה השתבש. זה גם מתאים לדורות שלנו, לא? זה מין דמות, דמות שקשורה יותר דומה אלינו. יש כאלה שגדלו בתלמודי תורה וקראו קוד אחר כך שנו, אבל יום כאלו שהגיעו לתורה בגיל מבוגר וישר נכנסו לשימוש למדי חכמים, והמשנה והקריאה לא כזה נכנס בתוכם. מה היא כל כך נפקמינה? זה נפקמינה עצומה, נכון? הבאי אומר שזה שהוא לא הבין שקפטיין צריך לה, כשהוא היה ילד קטן, רק שהוא הבין זה כשהוא מבוגר, מבחינתו זה פגם. כשהילד קטן היה תופס זה בצורה הרבה יותר בהירה ועמוקה. כלומר, אם אתה קורא או שונה, אתה תופס את העולם ברמה אחרת לגמרי, מתוקנת יותר, תורה יותר, בסדר? אז זה חשוב, הסדר הוא חשוב פה, אבל זה לא נושא שלנו, כן? לא נושא שלנו, והוא עומד בחצי ימיו ומשתוק, זה כאב לה מאוד, כן? שהוא אוטוטו היה אמור להיות מן הסתם תנא, נגיד, כן? היה אמור לקבל מינוי, התחיל תנא של של, של מחנך, רב, כן? ובדיוק אז הוא מת. והייתה הולכת לפעמים של בעלה, נכון? כתוב בתורה, כי הוא חייך ואורך ימיך, נכון? זהו. ואז אני מדלג, מדלג. אז נכון שבסוף אליהו הנביא בא. ואליהו הסביר לה מה הבעיה, בסדר? זה התחיל בזה שזה, כאילו התורה השכלית הייתה אצלו יותר, נגיד, סתם, ביטוי שלי, כן, שכלית ופחות מדי טבעית. בערך, נכון, אבל זה לא, עוד פעם, זה לא הנושא שלנו. הנושא שאנחנו רוצים לדבר זה על, זה על, זה פרק מ"ט. ופרק מ"ט מדבר על זה שלא הייתה מחזיר דבר. ואז הוא מדבר על הפליאות. כלומר, הדיבור הפנימי, כשאנחנו מדבר עליו, הוא בא בצורה של פלא. פלא, פלא זה אומר שני דברים. זאת אומרת, פלא הוא בניגוד ל, בניגוד ל, לתימהון. שניהם קוראים את אותו דבר. שם דוגמה, יש קץ מגולה, יש שואה. שואה היא קטסטרופלית. ושברה אנשים. שברה אנשים, עירי שמיים, יכול להיות. וזה עדיין לדעתי אחד הפלאות של הקץ המגולה. מה זה הדבר הזה? באמצע קץ המגולה, באמצע הגאולה, טוב, יש לנו כזה מין פצע כזה, שהוא עדיין מבעבע בתוכנו. זה דרך כלל גם זה לדעתי קשור לסוגיה שאנחנו נלמד אותה. אבל כן, אבל יש פה משהו, יש פה פלא. זה נקרא פלא. לא, אז אני יכול להתייחס לזה בשתי צורות. אני יכול להתייחס לזה בתימון לבב. תימון לבב, כבר כאן אני עומד מבחוץ. עומד בחוץ, ואני מסתכל על הדבר. פלא זה אומר שיש לי, שיש לי קושייה. זה פלא. פלא בעיניי. אבל זה גם פלא. יש פה איזה משהו פנימי, נכון? והפלא מכתיל בתוכה נקודה של התפעמות והתפעלות, ונקודה של כאב גדול מאוד וקשה, נכון? אז הפליאות, המזדמנות, החוקי ההשגחה ויתר לימודים הטובים שהם ראש של עולם, אז הם מוכנים בהשגחה נפלאה על פי סדרי החוכמה האלוקית. כן? זאת אומרת, הקדוש הוא זה שמביא את ה... כבר אם הזכרנו את השואה, אז בעצם הקדוש הוא זה שזימן את השואה. כן? הוא זה שארגן את זה, כשהוא הכל, הוא משגיח על הכל. הוא גם זה ששחטו אותו שם הכי הרבה, לא? כשמי, זה החילול השם, זה החילול שלו. אבל כן, שהוא לקח לחשבון את שני הדברים ביחד, ובסופו של בחשבון הארוך, זה היה כדאי לו. כן? בסופו של בחשבון הארוך, השאלה הנוקבת הזאת היא מה, זה אמור לברר פה משהו, משהו עמוק מאוד הולך להתברר. ככה הוא כותב שהאיסורים הם כמו גרגר חרדל כזה שנותן תבלין לאוכל. אז גם פה מן הסתם זה גרגר חרדל שנותן תבלין לכל המושג של לתת צום גולה. זה אולי הרבה פעם קשור לנושא שאנחנו בעצם אמורים לגעת בו. כן, כלומר, זה הפלא, ויש פה, נכון, וההשגחה שהקדוש מוביל לעורר בנו פלאות, זה על מנת שהאדם יתרומם, האדם לבינה יותר גבוהה, לבינה שקרית. אז חשוב, הנושא פה זה הבינה, הנושא פה זה הבנה. הבינה והדעת הם באים ביחד. כן? הדיבור הפנימי זה שילוב של העולם הרוח, היינו הגישת היגיון, 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 היגיון הלב, נכון? סליחה, היגיון הלב, נכון? ודבר שני זה הנשמה שמדברת איתנו. היא זאת שפונה אל היגיון הלב. היא זאת שמה שנתת בי. בי זה היגיון הלב. מי זה הבי הזה? היגיון הלב. והנשמה מדברת איתה. הנשמה מדברת עם הגיון, כן, מדברת עם הגיון הלב ומברכת אותה. איזה ברכה הקדוש הוא בירך את עם ישראל, והיינו השם עליכם. זאת הברכה שקדוש הוא בירך את עם ישראל, זאת ברכת הדעת. כן, בזכות הנועם ששורה בעם ישראל, זה השכינה העליונה, בזכות זה, יש פה אנשים פגורים, זה יכול לדבר, כן, בזכות השכינה העליונה ששורה בעם ישראל, בזכות זה יש לעם ישראל דעת אלוקים. דרך אגב, זה גם כחידוש גדול של הרב, כשאם ישאלו, כן, אני לא יודע מי נוצא פה, מי שדאגו לכם להשכלה קצת חסידית, אתם יודעים שדעת אלוקים זה הדעה של הקדוש ברוך הוא, זה לא דעה שלנו. כן, נכון, דעת אלוקים, מה זה? דעת אלוקים זה שלו, זה לא שלנו. זה משהו שהוא כאילו מעבר אליי, טרנסדנטי, נכון? זה נקודה שמעבר אליי, ו... או שזה זה משהו שלומדים מחשבת ישראל, בסדר, זה לא זה וזה לא זה. דעת אלוקים אצל הרב זה המפגש בין הנשמה לבין הבי, לבין מה שיש בתוכי, בין היגיון הלב. וכשמפגש הזה קורה, אז יש פלא. כשיש פלא, אז יש כאב. הרב יגיד זה פרופואש. הנשמה מדברת איתנו בכאב. הבינה, כשהיא פונה לבן אדם, היא מכאיבה לו, היא גורמת לו לפלא. היא כאילו נוכחת, לכן זה, אני כאילו רואה את הפלא, אבל הפלא זה מכאיב. הפלא זה שובר אותי. אם זה לא ככה, זה בעיה. מכיוון ש, סוג של עצלות רוחית, אני נשאר במושגים כמו שאני מכיר אותם עד עכשיו. אתה, אני יכול ללכת לכל מיני מקומות שינסו לשנות אותי בזה, אבל זה לא משנה את הליבה של הבן אדם. הליבה, הלב של האדם, כן, זה הדעת שלו. והדעת נפגשת עם הנשמה, אז זה מפגש כואב. זה פלא. אף אחד לא ענה לה. אף אחד לא ענה, זה אומר שהסתובבה בכל בתי המדרש, נכון, ושאלה מה זה הדבר הזה, ואף אחד לא ידע לענות, עד שבא אליהו ונה לה. אליהו זה המפגש של הבינה, זה מפגש של הבינה עם הדעת שלנו. ואז נוצר דעת אלוקים של הרב זצל. דעת אלוקים של הרב זצל זה מחשבה משמאל לימין, זה לחיבר את רחב ולאה ביחד, זה לא לדבר בנסתר, אלא לדבר בנגלי עמוק. נכון? וזה המחשבה מתורם לשטח הנמוך. אז זה בגלל שהבינה פה נכנסת. זאת אומרת, יכול שיהיה לה איזה רב, לא יודע מי זה, איזה רב שמע לה, את יודעת מה, יש חשבונות אלוקים כאלה וכאלה, ואפשר להגיד כל מיני גימטריות, אפשר להגיד כל מיני מושגים, ואפשר לעשות הרבה דברים, אבל זה לא להבין, זה לא דעת אלוקים, זה לא, הפלא הוא לא משאיר אותנו במילים, הפלא לא משאיר אותנו במושגים, הפלא כאילו שובר את המילים, שובר את המושגים. כן? כדי שנבין, נכון, זה מה שהוא אומר פה, כן? אומר, מובן הדבר הפליאות המזדמנות, פליאות המזדמנות זה איסורים, לא? מה זה פליאות המזדמנות? פליאות המזדמנות זה לא פתאום בא איזה ציפור ושרה לי פה, אולי גם זה, אבל הרבה פעמים מה שהרב מתכוון פה, הוא מתכוון מה שקרה פה עכשיו, לא? יש פה איש מת נפטר, וזה כאב לכולם, זה כאב, לה ולאישה ולכל מי שהיה שם, זה כאב, נכון? אז זה הרב מדבר, כן? אז זה השגחה אלוקית שעל ידה מתרומם האדם לבינה יותר גבוהה מהבנה שטחית. מובן הדבר שהבינה עמוקה תביא לעולם את הטובה האמיתית, ברוכות החיים, המוסר והטוב, כן? כלומר, הבינה עושה מהפכות, מהפכות רוחניות בתוך האדם. ואם כן, אם נגיד לפני 2000 שנים רוב בני האדם לא התרגשו מזה שרוב האנושות, אפילו במדינות המפותחות ביותר, הם רכוש. נכון? מה שנקרא עבדים. כן? זה להפך, הכלכלה ככה עבדה הכי טוב, זה הכי נמרץ, הכי מתקדם. רבי דוב בר אילאי אומר, כן, מה נעים עשר של אומה הזו, שמה 80% מהכוח הכלכלי היו עבדים. עבד לא היה שום ערך, כן? אז זה היה ככה. היום לפחות מדברים על זכויות, על שוויון, כן? על זכויות, על שוויון, על בחירות, ערכים ליברליים, דמוקרטיים, כן? זאת אומרת, משהו בתובנה של האדם משתנה, נכון? אז כן? בסדר? אז זהו, אמנם כדי שתעורר הפליאה את כוח החושב ורגשות הלב באופן מלא, כדי שתעורר הפליאה את כוח החושב ורגשות הלב, זה, אני מניח ששני הדברים, גם כוח החושב ורגשות הלב, זה אותו היגיון הלב שראינו אותו קודם. אז מה שבא לעורר אותו, כדי שיהיו הכל מוכנים לקבל הרושם הטוב של ההבנה השלמה כשתבוא אחר הפליאה, זה יהיה כדוגמת מים קרים על נפש היפה. כלומר, זה איסורים. זה לא רק איסורים, אלא זה איסורים שגורמים לאדם עייפות. נכון, אני כותב את זה. זה כל כך מטריד אותי, זה מטריף לי את הדעת. כל מטריף לי את הדעת, נכון? ואז אני מבין. כשתראו, זה לדעתי מאוד משמעותי לגבי איך ניגשים לסוגיות רוחניות, במיוחד שאנחנו הולכים לעשות פה סקירה מהירה, כמה הרבה נושאים בתקופה קצרה. סבינו, אז אני אומר את זה בשביל עצמי וגם בשבילכם, זה ש זה פלא, מה ש זה סוגיות של הרב מפלא, יש פה חידושים אדירים. אני מאוד מקווה שזה יעורר בנו פליאות ומחשבות עד כדי כך שזה באמת יטריד אותנו. זכו לי על הדוגמה ממש לא יפה הזאת, שבאמצע סדר בוקר נסגור את הספר ונדון, וזה תריד איתי השבוע, זה מתריד אותי. כן? אם אתם עושים את הפסקת צהריים, סד ערב, אז יכול להיות שזה כבר לא, זה כבר לא זה. ואם זה באמצע סדר בוקר, אתם יודעים מה, בשתיים בלילה כשאתם מתעוררים, השאלות הן מתרידות אתכם. לראות אתכם, זה סימן שבאמת אתם מיוסרים עד כדי כך שנפש היפה, ואז תבינו משהו חדש. זה מה שאומר פה. שיצירון הקדום מכין את ההתקבלות הטבעית. הכן צריך שתהיה הפליאה הולכת, תוקפת ומסרטת. רק יורם מדבר, שוב, תזכור, הרב סל הוא עדין מאוד, כי אני הייתי יודע לדבר בשפה יותר קיומית, אקסיסטנציאליסטית, הייתי מתאר פה איזה משברים, ואיזה כאב, ואיזה תסביכים אני עובר, ואיזה חולשות אני עובר, נכון? אבל אצל הרב זה, במילה הזאת, העדינה, שהנפש שלו סרוטת, ובשביל הרב זה להגיד כזה משפט, זה אומר שזה באמת סריטה בנפש. כן, מסרטת, אז אל תעשו הנחות, בסדר, זה נקודה מאוד חשובה, אין פה הנחות. רוצים להבין את הסוגיות האלו, הסוגיה הזאת היא סוגיה פלאית, הסוגיה שאנחנו נדבר עליה. רוצים להבין אותה, יש בה פלא עצום. כדי שאני צריך איכשהו להעביר את הפלא הזה, אז זה לא, אז זה כואב, זה חייב לכאוב, בסדר, תסלחו לי, כן? בסדר, בסדר, גדולה בנפשות רבות, כשתפעול בכל תוקף לזעזע את כמון כוחות הנפש. כן? לזעזע את כמון כוחות הנפש. אז ורק אז, הוא הביטוי של הרב, אז, הוא לא מספיק אז, רק אז. כשהרב אומר רק אז, הוא כן רק אז, הוא לא אומר אם אז, יש פה עוד שאומר אם אז, נכון? זה רך יותר. דעת מאוד דעת תורכים, יש הרבה אם אז. פה אם רק, יש הרבה אם רק. פה זה רק. אין משהו אחר. רק אז. לא אם. סתם, למרות שבאת הבינה באה עם אם, נכון, כאימא, נכון. אבל בכל זאת, זה אימא תקיפה, כן? לא אימא כזאת היא נגברת אחרי ילדים. כן? יש פה, כן, רק ככה. כן? רק ככה תתבגר, צריך להתבגר, צריך להתעמק. אז רק אז תתקבל בכל כוח האמת הברורה שתבוא לפתור את השם סוגן. זה הדין נהיה בכל השפעות הגדולות שלפי גודל, לפי איך גודלן, וזה קץ המגולה, תחשבו, קץ המגולה, אף התורה של עד הקץ המגולה. כן? נכון? אני לא מסוגלת להתמודד עם התורה של הקץ המגולה, נכון? כן? כך חזרנו, נכון? שהאורו של משיח, אז זה פלא, זה חידוש. חידוש. ולכן, לפי גודל החידוש, גודל הכאב. זה מה שאומר פה. כל השפעות הגדולות שלפי גודל הרקן, לפי איך שגדולת הפעולה, שגדולת הפעולה, את צריכה לבוא על ידי הפתרון האמיתי כשהתגלה בעולם. כן? כאילו הרב רוצה לדבר, כאילו נראה לי שהוא מדבר עלינו, לפי איך שגדולת הפעולה צריכה לבוא על ידי הפתרון האמיתי כשהתגלה בעולם, קצר שיגדל כוח הזעזוע של חסרון הידיעה, של המבוכה הנוראה לפני התגלות מאור האמת. לכן הדבר נוהג בשאלות הכלליות, אני אומר לכם עם אנשי והמסוד, אתה והמתב, כן, ואנו מנתים, אנחנו נראים, כן, תסלחו לי, כן, כן, שאלה הזו שהייתה צריכה לפעול פעולה חזקה ונמשכת בתשובתה, הייתה הנהגה מזדמנת שעשתה רושם גדול בפליאתה. כן, כי עניה הסורה הייתה בטענותיה מרעשת את הלבבות, מי שישקיט רוחה ורוח כל משתומם על כל, אף שאת המילה שיממון דווקא, אתם רואים משתומם, על כל דו יסקיט המילה פלא. כן. יש לא מקורות שם לדבר על שיממון, אבל בסדר, אנחנו נשארים למילה פלא. מצוקח ככה, בגלל שאף אחד לא נתן לתשובה, כה היה הראש שמולך וחזק, מפני שלא היה אדם מחזיר הדבר. אז זה מקור אחד, צריכו לי, אני מדלג לעמוד לפרק שני, למדלד, 79, גם כן רעיון דומה, על מושג פלא. כאן מדובר על כל הסוגיות שקשורות לשלמה, כן, כל הסוגיות שקשורות לשלמה, ו ואז מדובר פה על נכון, על רבי תנחום, על רבי תנחום דמינוי, ואז הוא פתח באיזה מין שאלות, איזו שאלה פשוטה לכאורה, והוא עשה פה דרמה שלמה. זה הדרמה שלמה מכל העניין הזה, ועל הדרמה הזאת הוא מדבר, כן. מה שאלו אותך שאלה, מה אתה עכשיו עושה פה סיפור שלם? לא, אז זה למדלת, כן? לא יודע, אמרתי למדלת, זה למדלת, כן? למדלת, פרק שני, למדלת, אני קורא את הרב הזה, בסדר? שהנושא שלנו כרגע זה לא יחסים שלו עם דוד. הפלגת הירת, הנושא שלנו זה הפלא. הפלגת הירת התמיעה הבאה לפני הגלות אור החוכמה בעניינים עמוקים, הוא דבר מועיל מאוד. להיות הרושם שבא מאור החוכמה, הוא חוחק אחר כך בנפש כוח בכל אופר. זה הפלגת הירה, התמיעה, נכון? זה שאני מפליג, רק זה. אין שיש לי פה הירה של מוצרי. מה זה הפלגה? זה כנראה כאן הגזמת ההגזמה. כן, זה שאני מגזים, זה שיש פה הפלגה, כן? הוא דבר מועיל מאוד להיות הראש שבא מאור החוכמה מחוקק. חוק אחר כך בנפש... זה היה לנו לאור על איך... וזה יהיה לנו לאור על איך של העניינים הסבוכים, הבאים מצד סידור ההנהגה, והדעות המשובשות ושתות הרעות שמתגברות בעולם, להפיעו להגדיר את אור האמת. אבל תשימו לב שזה כל קשור לנושא שלנו. אם יצא לכם להסתכל לסוגה של עת, של עת והר, אז שם יש את ה... בדיוק מזכר הדברים האלו. כן, שיש דעות ש... שבאות להפיעו ולהגדיר את אור האמת. אז רב אומר, זה מתוקן מראש. אבל זה השכחה אלוקית. כאילו המשברים שיש היום, כן, בין אם זה היה עדיין בגלות לפני שבאנו לארץ, בין אחר כך הכפירה שהייתה פה בארץ, ובין אחר כך אני חושב שאופה אני חוזר לשואה, לדעתי השואה היא מאוד משמעותית, עוד לא ירדנו לעומק התופעה הזאת, מה שהיא פעלה ומה שהיא עשתה, ואין ספק שזה עדיין רוכש, וכך אני חושב, רוכש מתוך המושג שנקרא קצר מגונה. משהו בקץ המגולה התברר לנו דווקא, שוב אני אבנתי, דווקא מתוך השאלות הקשות שהשואה מעוררת. זה רק פשוט מה שהוא אומר פה, נכון? שיש פה דעות משובשות, זה לא כאן דווקא שואה, זה יכול להיות גם הכפירה והפוסט-מודרניזם, הכל נכנס לזה. הדעות המשובשות, השאלות רעות, זה הכל מתוקן מראש. זה הכל שאלות שהקדוש הוא כאילו... עשה בתוך המציאות בשביל לעורר אותנו להבנה עמוקה יותר. עוד פעם, זה הבינה, הבינה השכינה העליונה, כשהיא באה, ככה היא באה, כן? היד החזקה, כן? היד יכולה להופיע בצורה של היד יכולה להופיע בצורה של ניסים, כמו היד החזקה, כן? ויכולה להופיע כמו יציאת מצרים, נכון? זה יציאת מצרים, זה על ידי היד החזקה. אבל היא גם, אבל זה היא הבינה. היא הבינה. בסוף פרק ראשון של שבת, אז רב שמה מדבר, מזכיר את זה הרבה, את הבינה, וכל זה מזכיר את המושג יד. מדבר על הבינה ועל היד. ידו, כן? אז זהו, אז הבינה היא אחראית על התבונה שלנו. אז זה מה שאומר פה, נכון? כן, זה מתוקן מראש כדי להרשים יפה ברכו את האמת של אור ש... אני לא רוצה סתם לדרוש, אבל... זה אולי סתם דרושה, אבל הביטוי להרשים יפה זה קשור לבינה. יש סוגיה של הרב על היופי, גם שם זה הבינה, שלפי אותה התגברות, שחקקה בנפש ההתרגשות של הפליאה, או תשיאו לב שככה הנהגה הלוקית פועלת. איך היא פועלת? בזה שהיא גורמת להתרגשות של פליאה, שבה הרב מסביר, שבה בסערה, בהתנגשות עצומה, כן? יש פה קשיים גדולים, כן? זה, אין טעם לברוח מהם. צריך לעמוד מולם, והשאלות הן נוקבות ונקשות. כן, יותר יורגש ככל שיותר, ככל שה לפי אותה התגברות, כל של הפליאה, ככה יותר יורגש בו הגזיב האמת. זיו האמת זה האמת שאני מבין אותה. כן? נכון, כתוב שצריקים משמין לתרותיהם ושם עניינים מזיו השכינה. אז ככה מסביר, זיו השכינה פחות א', שעמוד 80 וכמה, שם רב מדבר על זיו השכינה. הזיו זה מה שאנחנו מבינים. מה שאנחנו מבינים, כן? אז גם פה, שבאב שרב תקשור צבא, כן, יותר יורגש בו הגזיו האמת. מתי? כשיש פה, שהפלא יחקוק בנו התרגשות. שהפלא יחקוק בנו שערה. כן? כמו שאמרתי, כבר שאף אחד לא יקפיד ולא שומע את זה, אבל אם באמצע סדר בוקר פתאום אתם, יש לכם שערה רוחנית, אז סימן טוב, תצפו לי. כן? או בלילה, בשתיים בלילה. מובן דבר של דרוש, של דרוש פרטי שהוא קטן ברכו וכל עכשיו הוא למד כנות ההורה, די תורות קלה שהתנגדות רוצה מפי ממאים, כן. אבל לגודל הערך של אור הגדול, אור הדעת את השם שצריך שיתפשט יפה בעתיד, צריך שיהיה רושם התמיעה. לפי ערך זה בא בכוח גדול. עוד פעם, רושם התמיעה, התמיעה פועלת בתוכי, ברושם גדול. עד שלשלמות רישומו, צריך שיצא מנפשות כאלה שאינם מוצאים בנפשם. טוב, זה כבר נושא אחר. אני רוצה להגיד שיש חוצפנים גדולים, זה מה שרוצה להגיד, נכון? זאת אומרת, אלו שבאים להרער, ויש לנו, ברוך השם, היום הרבה חוצפנים, שבאים להרער על התורה, כן? וזה בא בעצם מהקדוש ברוך הוא. פעם היה אצלנו בבית מדרש, איזה חוזר בתשובה, מחזיר בתשובה, הוא אמר שיש לו המון חוזרים בתשובה, וזה, לא, חשבתי לו, אבל אחר כך חשבתי, אבל יש גם, יש כמה הוא אמר, דיבר על 200,000, אבל יש 6 מיליון שעוד לא חזרו בתשובה, נכון? כלומר, זה בגלל שיש פה משהו שצריך להתברר. ולא יודע אם זה יצא מעיתון החושך. ויצא מהשאלות של הקץ המגולה. הקץ המגולה צריך לעבור תהליך של התבררות, של פיתוח. נכון, אז החוצפה באה לעורר את זה, נכון? גם דבר פרופורה של חית הימים. זהו, אני פשוט אני רוצה לעבור, זה היה הקדמה, תסלחו לי שעשיתי אותה, נסתם אתם מכירים את הנושאים האלו. אבל שוב, אבל בגלל האופי הזה של שאנחנו רוצים להספיק ולעבור נושאים, צריך לזכור שזה משהו עמוק שצריך לקרוא, כן? ויש פה לתמיש פה שאלות בסוגיה שאנחנו הולכים לברר אותה, שאלות מאוד משמעותיות. למדתי את זה פעם, למדתי את זה, עכשיו אני עוד פעם לומד את זה, והתעוררו לי עוד פעם שאלות, ואני מקווה שאני אצליח דרך השאלות האלו לעורר אתכם להבין שיש פה סוגיה מאוד משמעותית. בסדר? אמר, כן? אז ככה, אז הסוגיה שאנחנו מדנים אליה זה בברכות פרק 9 סיבב 246 או 102 במדורה החדשה. וכמו שהזכרנו, יש פה לפחות 11 נושאים שונים שצריך לדבר עליהם. בסדר? בחרתי להתחיל לא מהנושא הראשון אלא דווקא מהנושא השני. הנושא השני שקשור הרב מזכיר אותו, הנושא הראשון זה דור המדבר. זה נושא בפני עצמו שצריך לדון אליו, לא רוצה להיכנס אליו. יש עוד נושא פה באמצע שנקרא מלחמות השם. זאת אומרת, הפסוקים מדברים פה על מלחמות השם. כן? אבל גם על זה אני כרגע עדיין לא רוצה לדבר, נדבר על זה בהמשך. כן, כתוב, כן, יאמר בספר מלחמות השם. אז יש פה מלחמה. אבל גם את זה כרגע עדיין אני לא רוצה לדבר על זה. אני רוצה לדבר על משהו, אולי אפשר להגיד שזה הנושא השני, מלחמות השם. אז אני רוצה לדבר על משהו, הדבר השלישי. הנושא השלישי זה, אז נקרא את זה בפנים, ואז אני אראה לך, אני אצביע על מה שאני רוצה להגיד. אז אני אתחיל במשפט. זאת אומרת, אני מדלג על דור, אני מדלג על דור, על דור המדבר, מדלג על הפסוקים שמדברים על מלחמות, ואני אתחיל מהמשפט שמתחיל ועל גבול כניסת הארץ. זה כמה שורות אחר כך. אז על גבול כניסת, טוב, לא מדברים על עמודים, אז די בהתחלה, אבל גבול כניסת הארץ שונח על ארנון, שם יתגלה כל הכוח של הדברים המתנשאים להילחם לישראל ותורתו בכל דור. אופן, זה לא הנושא שלנו. והנה הצרים, אני מקווה שאתם מוצאים איתי, הנה הצרים הגלויים הלא נפלו לפני השם ולפני מחנהו. כשם שנפלו הצרים הגשמיים, העמים עובדי אלילים, כן נפלו גם כן דורתיהם הרעות, כעמי סדום מפני אש, נהוג מפני אדום כל הארץ. כן? תשימו לב, הביטוי שהוא משתמש פה, אדון כל הארץ. שוב, אני לא יודע אם זה דרשה מה שאני הולך להגיד, אבל זה מאוד משמעותי. נכון, יש את, 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 את הפיוט, אדון עולם, והוא מדבר הרבה על, על המושג אדון. בברכות, בברכות א', שם בסוגיות על בעל תשובה, מי יותר גדול בעל תשובה, הוא צדיק גמור. אז שם תזכור גם שם יש עוד הרבה, כלומר כשהוא משתמש בתוי אדון יכול להיות שהוא מדייק דווקא למושג אדון. אתם מבינים, מול אדון עומד עבד, הדמות השנייה של הקדוש ברוך הוא זה מלך, מול מלך עומד שר. אבל כאן יכול להיות שזה בכוונה אדון, אז מולו עומד עבד. בסדר, נשאיר את זה כרגע ברקע. אולי במשך זה יתברר לנו למה זה ככה, בסדר? אבל כרגע נשאיר את זה. אני חושב שזה קשור לתורה של ימות המשיח. אבל לתורה של הקץ המגולה. אבל בסדר, נדבר בהמשך, אני מקווה שזה יתברר. בכל מקרה, הרב כותב שהמלחמות הגלויות נעלמו, נכון, נמוגו בפני אדון כל הארץ, עד שנחתה ממלכת האליל מחוסנה. באמת היא להיקראת כליל, מפני אור ישראל וקודשו שמסיני בא. זהו, אז המלחמות הגלויות כאילו נעשו. נכון, הסתיימו. אינם במתמונים, נתמנו בוקשים ודעות רעות. אז א', אנחנו מדברים פה על כאילו מלחמת עומק, נכון? לא הגלוי. יש מלחמות גלויות. מלחמות גלויות זה עם הנושאים של העבדות והדתות, נכון? והאלילות, אלילות, עבדות, דתות. אלו היו הדברים הגלויים. עכשיו לכאורה אנחנו כאילו נמצאים בעולם יותר נאור, מתקדם. אבל הוא אומר זה מפורש, הוא אומר זה מפורש, נכון שהצרות הגלויות, המלחמות הגלויות נעשו ונשארו במתמונים, כן, יש פה מלחמת, מלחמה סודית, זה נקרא במתמונים, נכון, משהו שמסתתר, לא יודע אם זה נכון, אבל אולי קצת דומה, כאילו הלא מודע, לא, יש כאילו התמודדות על הדברים הלא מודעים שיש במציאות, נכון, מה זה מתמונים, דברים שלא מודעים אליהם תמיד, נכון. אמנם במתונים נתמנו מוקשים ודעות רעות שלא יצאו, אבל מפורש שלא יצאו אל הפועל בדורותיהם ועתידים לצאת במשך הזמן. משמע שהוא מדבר פה על מלחמות עתידיות, נכון? האם השואה הייתה מספיקה? מלחמת העולם הראשונה והשנייה, האם המלחמות האלו הם חלק מהמלחמות שאנחנו מדברים עליהן? או שלא מקווים פה למלחמה אחרת, מלחמת גוג ומגוג? אולי זה, כן, נכון, כל ה... זאת אומרת, יש פה איזה בירור שצריך עדיין לעשות, וזאת מלחמה. זאת מלחמה. סתם, זה מעניין, אני חושב שזה, ששמת לב לזה, וזה הפליא אתכם, איך זה דווקא בסוכות, יש... בכלל כל ספר, ספר דברים הוא ספר קשה מאוד. ספר, המון אמירות קשות וכון וקלולות ושירת השירה שנאמרת שם כולה עברית אבל היא מותרת מלחמות קשות וקללות ו... נכון? אבל חג גם סוכות, פתאום בא לי ביחד, פתאום שמתי סוגה ביחד. גם סוכות, חג, כאילו, שמחת בחגך, פתאום ישבים שם שתי הפטרות כל כך כואבות. מה זה הדבר הזה? אבל זה יכול להיות קשור למה שכתוב פה, כיוון שיש מלחמה אחת אחרונה, שהיא מלחמה מאוד משמעותית, ולא יודע, שוב אני אומר, אני לא יודע אם התחילה מלחמת, אני מקווה שכן, שהתחילה כבר במלחמת העולם השנייה, בשואה, וזה היא כבר. יכול להיות שמעתי את זה מהמציאות, אבל אני לא, לא בטוח זה, שמעת, זה, כן, זהו, לא צריך עוד. אבל נכון, יש פה איזה בירור שצריך, יש פה מלחמה שצריכה להתברר. המלחמה הזאת היא מלחמה, וכמו כל מלחמה היא כואבת. נכון? ככה אב כותב, זה אב כותב את זה, נכון? שיש מלחמה שעוד לא יצא והיא תצא. כן? אני יכול להגיד שהפתרונות תהיה פה מדינה דתית, תורנית, אז לפתור את הבעיות, אבל יכול שלא, יכול שזה בכלל לא הנושא. הנושא זה בכלל לא צביון דתי למדינה או לא, ו... לא בטוח, זה מה שהאנושות שואלת, יש, איך עושים ציון דתי מדינה. אתם יודעים, בגרמניה זה לא שיהודים היו, לא היו שם. היו שם יהודים, והיו שם יהודים מכובדים, והם ניסו להשפיע וניסו לפעול ודיברו. זה לא שלא דיברו איתם, דיברו איתם, אבל זה לא הדיבור שהיה צריך לדבר. יכול להיות, יכול. יש פה איזה משהו שצריך להתברר. קיצור, הנושא הזה לדעתי הוא קשור, אני מקווה זה התחיל כבר אז, זו אותה סוגיה שאני מדבר עליה פה. כן, שיש פה מתונים, יש דעות, יש מוקשים, ועתינו לצאת במשך הזמן, להתנסה, להפר תורה או לבטל מאוזם של ישראל. והם עומדים כמו כדמות הרים ומקבים את הכניסת הארץ, עכשיו, גם ההגדרה פה של הרב היא חשובה. כלומר, מה זה את ביתם לה? זה לא שהם כאילו אומרים, זה לא כמו הבריטים ששמו פה, שלא אל תכנסו לארץ. אלא יכול להיות שדווקא היו בעד להיכנס לארץ. אבל הם עומדים כדמו תרים עקבית כצעת עד, כלומר, לתכלית ביאת ישראל לארץ, כן? ויש פה מאבק על התכלית, על המשמעות, לדעתי. מה זה תרבות האנושית, לא? מה זה האמת? כן, זה כאילו הנושא שאנחנו דנים עליו פה. הנושא שאנחנו דנים עליו פה זה מלחמה עתידית שאנחנו צריכים לתת אליה את הדעת, שהיא קורית, היא קורית. עת והב הם ודאי שייכים למלחמה הזאת, והיא נמצאת פה בפתחנו, או שהוא כבר יכול שכבר נמצאת בתוכנו, נכון? והיא באה לעכב את התכלית של הבעיה שלנו לארץ. אולי זה הפרדת דת ומדינה, לא יודע, כל מה שבא לעכב, אבל אני לא בטוח שזה רק הפרדת דת ומדינה, כשיכול, מה שרציתי להגיד לגבי מדינה דתית, אני לא בטוח שזה הנושא. הנושא זה, זה נראה לי יותר נבואה בשרת שכינה, לא פשטות, זה מה שיהיה משפיל פה גם בהמשך. זה ככה מסתיים את הסוגיה פה. יש פה משהו עמוק שצריך להתברר. כאילו אנחנו צריכים לשנות את התבונה לדעתי. הרי אנחנו מדברים פה על איזושהי מהפכה שהבינה הזאת עושה, נכון? על הכאב שקורה פה, וזה פלא אלוקי, וזה השליחה אלוקית שמעוררת את זה, על מנת שמשהו יקרה לדעתי לתודעות שלנו. משהו בעולם פנימי שלנו צריך לקרות. לא איך נשאר דתיים, זאת אומרת חילונים דתיים, או... אז נראה לי שלא עשינו כלום. משהו צריך להשתנות. אז לא, לדעתי זה לא לבנות בית מקדש, תחו לי, כן? לא לעשות דברים... של פולחן דתי, אלא משהו במפנה הפנימי של התודעה שלנו צריך להשתנות. שעל זה עת ואב מדברים. הם נפלו בנקודה הזאת, הם ראו תודעה אחרת. והתודעה הזאת דיברה אליהם יותר מאשר התודעה הרגילה. וכדי ש... והם חזרו בתשובה. הם חזרו בתשובה, לא בגלל... שוב פעם, אני לא חושב שחזרו בתשובה להיות דתיים בתוך מדינה חילונית, אלא משהו בתודעה צריך להשתנות. ואני חושב שזה הנושא, ולכן זה פלא, אתם מבינים, זה כואב. זה כאב מכבר, הכאב הזה נמצא פה עכשיו איתנו, והוא פועל בנו והוא מפעיל אותנו, ומשהו צריך להשתנות בנו, משהו צריך, ככה אני חושב, לא, זה מה שאני רוצה להגיד פה. ועומדים כדמות הרבים, נכון, שמים לעכב את תכלית ביאת ישראל לארץ, ובתוך הערים, העיכובים הגדולים כהצרה של אלה, אני מדלג, יצפנו מוקשים, גם כתסיר זה קשור לצפון, נכון, לצפון, יש הרוח הצפוני שאתה משב בכינור של דוד, יש את השכר שצפון לירב של הקדוש, נכון, ויש את הנחש שהוא צפון, יש את הקורבנות של קודשי הקודשים ששחיטתם בצפון, ויש איך שהכהנים עולים על המזבח, איך שם יותר שם את הפאות השונות של כל הפאה, מה היא מתארת. בצפון יש מציאות ללא גבולות. הצפון זה ככה הוא כותב, זה מקום שאין לו גבולות. אז יש שם אנרגיה, אני אתקורא לזה ויטליות עמוקה. יש שם עוצמות חיים אדירות שנמצאות שם, נכון? אז זה קשור כן, האם עת הזה והאם הם כן, מה שאני רוצה להגיד זה שלא לא 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 נטעה לתאר את עת והב רק אינטלקטואלים, אלא אם הייתי רוצה לתאר אותם, וזה הבעיה שלכן אנחנו מדברים עליה, זה דמות שהיא משלבת בתוכה את הציונות כמובן, ואת אולי כישונות בנסתר גדולים מאוד, אולי גם תכונות ניציאניות עמוקות, אולי גם הערכת השבתאות מאוד, כן? כלומר זה חיפוש של משהו עמוק מאוד שמתרחש פה. עורמת המסורת, עורמת השפה, לא יודע, כן, כל מיני דברים שעומק, בסדר? זה, כאן תגיד שזה דתי המוקשים שצפונים פה. משהו עמוק מתחולל. והמשהו עמוק הזה יש לו כוחות וויטליות ואנרגיה ויכולות, כן? זהו, עכשיו... זה עדיין לא הנושא שעליו אני רוצה, בכל אין לו כבר הרבה זמן, אבל בכל זאת יכול לפתוח אותו שנוכל לדבר עליו בשבוע הבא. בכל זאת בסוף כל החלומות שיעבור על 10 נושאים זה רק חלומות, אני מקווה שלא, שזה בכל זאת נצליח להתקדם. בכל מקרה הנושא שעליו אני רוצה איתו, עליו לפתוח בו, זה המילים האלו. אמנם ארון האלוקים, תורתנו הסגורה, תורתנו הקדושה הסגורה, זה הנושא שמוצר חוכמתה כבר הוכלו כלי קרב גם לכל הדעות היותר מסוכנות, כל הרוחות הסוערות, כל הרוחות הסוערות ואפשרות לצאת אל הפועל גם בדור האחרון שבאחרונים. אז זהו, אז הנושא שלנו שאני רוצה לגעת בו זה מה זה התורה הסגורה הזאת, כן, שמוצר חוכמתה יש את הכלי קרב האלו והוא מיישר את הערים. אז מה זה ארון? אז לפני שאנחנו נדבר על הארון, אני רוצה לדבר על מה זה סגור. למה נראה לי שזה גם אחד הדברים שפליא אותי כל הזמן. על מה הרב מדבר? מה זה, למה כל הזה סגורה? שמתי, המילה הזאת עמדה לי כל הזמן מול העיניים. הרבה זמן התעלמתי ממנה, דחקתי אותה, התעלמתי ממנה, אבל אני לא מצליח. כל זה עולה לי, ואני מנסה להבין אותה, ואני חושב שזה יצא לי איזה מקום שאני יכול לנסות איכשהו להבין אותה, וזה קשור מאוד לדעתי לסוגיה. דרך כלל, והארון שמתואר פה, יכול להיות שזה לא ארון שנמצא בתוך המחנה, נכון? ושארון שנמצא בתוך המחנה, אז יש קודם כל את, 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 יהוד, את כל, כל המחנה של יהודה, כזה מחנה של, נכון, של ראובן, ואז הוא נמצא, הארון, נכון? או המשכן, גם כן, זה כן, אבל כאן מדובר על מסע. כאן מדובר על מסע, אז הארון נמצא בפנים, בין, בין ראובן ובין יוסף, לא? בין המחנה, המחנות האלו. אז כאן מדובר על ארון אחר. פשוט מדובר על ארון של משה, נכון? ופשוט היה שם גם הלוחות הראשונים, בין השבורים. כלומר, אם אני צריך שיכול, זה יתמיד ככה. בעצם, אנחנו יש לנו את התורה של הלוחות השניים. הלוחות הראשונים לא נעלמו. לא נעלמו ונמצאים. והם לא נמצאים כפוסט-מודרניות, אלא הם נמצאים כמי שהולך לפני המחנה ועושה את המלחמות. זה מה שכתוב פה, נכון? הארון הלך לפניהם, הוא עשה את המלחמות. והוא אישר להם את הכל. ובעצם לא יש את, את כלי הקרב, גם למלחמות העתידיות, שיהיו, נכון? כלומר, אנחנו הולכים בעצם לפגוש אותו. והוא זה שאמור לעשות לנו את המלחמה, עכשיו, נכון, זה הנושא פה, הרי אנחנו באים ללמוד מהדור הזה, לא משנה כרגע למה, אנחנו יכולים ללמוד מהדור הזה, משהו שקשור אלינו, שיש פה מלחמה עתידית, מי שהולך ליישר לנו את, את הזה, זה הארון הזה, למה הרב קורא זה תורה סגורה, צריך לדבר על זה, ובכל נכון, וזה הולך, משם יש כלי קרב, שאמורים לעזור לנו להתמודד עם המלחמה הזאת העתידית, נכון? אבל... בסדר, אז זה, עכשיו שוב, אני לא יודע אם הסברתי, נראה לי שלא הסברתי, פשוט הצבעתי על המושגים, כן? אבל יש לי כמה דקות, אז רציתי בכל זאת להתחיל את הסוגיה הזאת באורות, באורות התחייה, פרק עמון ונבר. גם כן, זה כמה משפטים שלדעתי הם משפטי מפתח בהבנת הרב הצה. אמרו ככה, צללי העניינים שלנו עתקות הן מעבר הגדול. וצללי העניינים שלנו זה אנחנו, לא? אנחנו. אז אנחנו באים מעבר הגדול. מה זה עבר הגדול? עבר הגדול זה יציאת מצרים, זה עשרת המכות, יציאת מצרים, קריאת ים סוף, מתן תורה, נכון? ויכול להיות שאחר כך זה יתפתח גם למלכות בית דוד ושלמה, כן? זה העבר, נכון? הנבואה של הספקה המהירה, הנבואה של הספקה שלא מהירה, התנאים והנביאים, הנביאים והתנאים והמוראים שבאו לזה, נכון? זה העבר. כן? אז אנחנו באים משם. זאת אומרת, התורה שלנו היא משם, היא מהעבר, נכון? ולתורה שלנו שהיא מהעבר יש אופי של העבר, נכון? שוב פעם, העבר הזה זה משהו פילי. זה לא בא להגיד שזה איזשהו משהו ארכיאולוגי. לא, זה חיים, נכון? חיים, הקדוש הוא דיבר איתנו, שבאנו את הקדוש הוא מדבר איתנו, ואין לנו אותו, כי השם לוקח, נכון? וזה הולך ומלווה אותנו עד היום. ועד היום, כל ליל הסדר, יש הערות גדולות. כל העוז שיציאת מצרים, העיר, כל ההערות שמתן תורה, מהירים, כל הזמן, נכון? זה לא דבר שהיה ונגמר. אבל בכל מקרה, אנחנו באים משם. הרב לא בא להקטין, הוא בא להגדיל. תשימו לב, אנחנו באים, אנחנו כאילו כוח, אנחנו נפעלים מיציאת מצרים, זכר יציאת מצרים. נכון, זה לא מילים. אנחנו זכר יציאת מצרים, אנחנו באים מיציאת מצרים, אנחנו באים ממתן תורה, נכון? ופעולות הן תמיד אל העתיד הנשגב. אז קודם תשימו לב המילה נשגב, זה חשוב. עברתם על התורה, אבל אני חושב שעשיתם את זה, אז כתוב שם גם כי המילה נשגב כל הזמן. את והב אחרים על הנשגב. מוזר מאוד, לא? את והב אחרים על הנשגב. מי זה, מי היה, סם, אני אגיד את זה עוד הרבה פעמים, מי היה בתוך הבית מדרש הזה שלא ידע את מה שאת והב ידע? מי זה היה? זה משה רבנו, לא? מי היה? היה שם משה רבנו. ומשה רבנו אמר להם, אנחנו מחר, היום למד מסכת, דף חד מסכת בבטרה, מחר אני נותן שיעור כללי על מסכת, כן, דף ת'. נכון? זה מה שהוא אמר, כך הוא, כך הוא אמר. והיו שם יהושע, זה היה בית מדרש, לא ש... לא, בית מדרש לא היה בית מדרש, זה לא השול במאה שערים, זה לא מאה שערים, נכון? זה לא בני ברק. זה משה רבן, הוא היה שם. נכון? צריך לתקוף, זה חלק מהשאלה שיש לי, ואני לא יודע אם אתכם זה מטריד, אבל אותי זה מטריד מאוד, הנקודה הזאת. אבל שאני מאוד מעריץ את משה רבן. נביא של אספקלי הרמירה, לא נביא סתם, נביא של אספקלי הרמירה, מדבר עם הקדוש מול פנים אל פנים. משה רבן הוא לא מת. משה רבן הוא עבר. אם נכון, עבר לו עולם הבא, זאת אומרת, הוא משה רבן נפטר, משהו מיוחד. הוא היה אדיר שבאדירים. בתור גם יהושע, בתור דבר גם כלב, כל מי שהיה שם היו כולם ענקי עולם. כן? אבל הם, התוכנית שלהם הייתה מחר ללמוד לדף תת נוסח דברת. זה מה שרצו לעשות. לא ראו כלום. הם לא ידעו על הזמינים של רב, לא ידעו את הסגב של מה שיש. ומי שגילה להם זה זה את והב. בסדר? אז אני לא יודע אם לכם זה מפריע, אבל לי זה מאוד מפריע. מאוד מפריע. ואני באמצע סדר בוקר חושב על זה, כן? שאני לא יכול בלי זה. זה מפריע לי מאוד. כן? אולי בלילה, שתיים, לא משנה איך תעשו את זה, אבל זה מפריע לי מאוד. זה נקרא שזה משהו פה לא מובן. אבל זה מה שכתוב. אז גם פה הרב מדבר על הסגב, הוא מדבר על הסגב של העתיד לבוא. והוא פה לא אתם תמיד אל העתיד הנשגב. כלומר, העתיד הוא נשגב. מה פירוש? אז משה רבנו שייך, אולי, בלי, אני לא, עכשיו זה בלי לפגוע בו, הוא יכול שהוא שייך לעבר. שייך לעבר. אבל העתיד הוא נשגב. מה זה אומר? צריך לברר את זה. אבל ככה הרב כותב, שהוא כל כך נשגב, העתיד. אל עתיד הנשגב, שהוא כל כך נשגב, עד שהוא מאיר את ההווה ועושה אותו להווה מעשי מצד גודל כוחו, אף על פי שאין הוא בעצמותו כי מריגה וצפייה לעתיד, כלומר, אני מבין ככה שהוא יושב לי בתודעה בהריגה וצפייה. העתיד יושב לי בתוכי בהריגה וצפייה. זה לא אחד שאימא שלה אמרה ללמוד מוזיקה והוא משך את זה כמה שיכול, אלא זה אחד שזה העניין שלו, לכן הוא שואף להיות מוזיקאי. נכון, אז גם פה העתיד יושב בתוך ההריגה והצפייה, הוא נמצא בתוכנו ונוכח והוא דוחף. נכון, זה כאילו התורה של משיח, התורה של העתיד לבוא. נכון, זה קשור למילה סגב, נכון, נשגב. והוא בעצם העיר, ואפשר לבוא ולומר שהוא גם עשה את העבר, בגלל שפעם העבר היה גם כן הווה. נכון? אז הסגב של העתיד הוא זה שעשה לי את העבר וגם את היום. ובעצם הוא רוצה שהכל נובע ממנו. נכון? יש ביטוי שאנחנו אומרים אותו, נכון, אתה סתר לי, מצר תצרני. הסתר זה סוף, תוך וראש. אנחנו מופעלים מהסתר, אנחנו מופעלים מהסוף. אנחנו מופעלים מהסוף, אנחנו בעצם כל מה שקורה זה איך שהסוף הולך ודוחף אותנו ומעורר אותנו להתקדם. גם הראש בעצם בא מהסוף. כן? גם זה, אמרנו את זה כמה פעמים, שיכול להיות תיאורטית, עם ישראל יכול לצאת ממצרים ישר לארץ ישראל. גם נראו זה בפסוקים, אבל זה לא נעשה, בגלל שאת קבל את התורה. אבל יכולה והמין הזאת היא נמצאת. זה הנושא שאנחנו רוצים לדבר עליו. בכל מקרה, מה שחשוב לנו זה לשים לב לנקודה הזאת, שיש, אנחנו ודאי באים מהעבר. כל מה שאנחנו עושים זה זכר ליציאת מצרים. העבר הגדול הזה דוחף אותנו קדימה. אבל העתיד עוד יותר. כן? כל התורה שיש לנו היא נמוכה. לא חושב שיש במילה של חזר, כן? אבל היא נמוכה לעומת התורה של המשיח, של העתיד לבוא. נכון? כלומר, בעצם התורה של העתיד לבוא, של מלך המשיח, נכון? היא בעצם העתיד, שהוא בעצם יצר את כל המפעל הזה של הראש, של הראש והתוך, כן? של ואומנם הכל מדוד לפי ערכו שמי של עתיד, יש עתיד שיכול לכוון להעיר רק את ההווה הקרוב וסרוך ביותר, זה בדרך כלל עתידים של האנושות, וכל מה שיגדל כוחו של עבר וכוח של עתיד, כך הם יכולים לעשות את ההווה המזריח מכוחם להווה גמור, המלך חיים איתו אמיצה, וזה עם ישראל, נכון? שהעתיד, העתיד שלו הוא כל כך גדול שהוא עשה את ה, הוא עשה את העבר שזה הראש, והוא ממשיך אותנו עד היום אל העתיד, אבל הוא נמצא פה ונוכח, והוא בעצם ההשגחה האלוקית שעושה את כל הפלאות מהגלות הראשונה לגלות השנייה, לבית ראשון לבית שני, וכל ההיסטוריה של עם ישראל, הכל זה בא בהשגחה כדי לממש את ה, את, את העתיד שהוא נסגר. כן? אז זהו, אז אנחנו צריך לעצור פה, אבל מה שאנחנו, מה שאני רוצה, רוצה לעשות פעם הבאה, זה לדבר, להראות כל מיני מקומות שהרב מתאר את ה, שהרב מתאר את התנועה הזאת מהעבר אל העתיד, ולשים לב איך הרב מתאר את העתיד. כן? איך הרב מתאר את, איך הרב מתאר את העתיד, זאת אומרת, יש את העבר ויש את העתיד, והרב מתאר את העתיד בכמה מקומות, וכל פעם קצת בצורה שונה. ולא פעם, מי שמכיר סוגיות גדולי תורה אחרים שמדברים על זה, זה מאוד כדאי לעשות את השעות. כן? נגיד בחבד על כל הסוגיות הפורים מדברות, מדברים על זה הרבה, גם אצל נחמן כל הסיפורים שלו על, כן? גם שם אפשר לראות את זה הרבה מאוד. הם שתי תורות שעסוקות בעתיד, גם חבד וגם בסלב, אפשר לעשות השוואות עם זה. רק אני אתן רמז שאולי הדבר הבולט ביותר זה קשור לשאלה איך אני מגדיר את השבת. האם שבת זה יום שיש בו איסורי מלאכה, ואז דוגמה פורים זה זמן שאין בו איסורי מלאכה, אז בעצם הכל הולך לכיוון של פורים, חג עתידי, או ששבת זה משהו אחר. משהו אחר, היא לא קשורה לאיסורי מלאכה, יש בה מלאכה ויש גם איסורי מלאכה, אבל זה לא הנושא שלה. ואז כמובן העתיד יראה אחרת. בכל מקרה יש כמה דרכים לתאר את העתיד, יש כמה דרכים לתאר איך מלך, איך תורתו של משיח מהירה בנו, וזה הנושא שאנחנו רוצים לברר אותו. אז הפעם הבאה אנחנו נראה כמה מקורות שהרב מתאר את, את העתיד, שהמטרה היא להגיע למילה סגורה, סגורה, תורתנו הסגורה. כן? מה זה תורתנו הסגורה? שעליה הרב מדבר, שהיא זאת שעושה את המלחמות, והיא מלווה אותנו עד התקופה של ימות, התקופה העתידית, הכי עתידית שיש, לדעתי הכי עתידית שיהיה, שעוד לא יצאו ויצאו לפועל. כלומר, המלחמות האלה, המלחמות האלו הן קשורות לתורה הסגורה. מה זה התורה הסגורה? בסדר? טוב, נתחיל פה. כן, שמור על דפי מקורות, מיוחד על ה, על זה, על